של אתמול.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שלום, שלום לכולם. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, יושבת ראש המוסד לגישור, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון 365 על סוגיות בשוויון מגדרי, ולפני שניכנס לתוכנית אני רוצה לשלוח את תנחומיי למשפחות הנפטרים שעדיין קוברים את מתיהם, והחלמה מלאה לפצועים, ואני מקווה שנלמד מהאירוע הזה ושהוא לא ישנה. אתם יכולים להזין לתוכנית שלנו באתר שלנו, באתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. וניכנס לגופה של התוכנית, והיום איתנו טל ברייר בן מוחה, מנהיגה, מקימת מנהיגותה, פיתוח מנהיגות חינוכית מודעת מגדר. שלום טל.
שלום נורי, בוקר טוב.
מצטרפת
לדברים שאמרת קודם, יום מורכב היום, אנחנו נדבר על נושאים אחרים, אבל אני חושבת שחשוב להגיד שזה יום שהאחדות בו מורגשת, והלוואי והיא תהיה מורגשת גם בימים אחרים. וכמובן חשוב לי להצטרף ליבי וליבנו עם המשפחות של הנפגעים, של ההרוגים, וכמובן של הפצועים, ואיחולי בריאות מהירה.
כן, זה בהחלט אסון, ואני חושבת, וגם נדבר על זה היום, שאחד הדברים לשינוי זה שינוי מודעות. כמובן שלא נדבר על זה בתחום של הר מירון, אבל נדבר על זה בתחום שלנו, של שינויים מגדריים. אני רוצה לפתוח שהנה הדברים כבר קורים, כן? חברת הכנסת אורנה ברביבאי, מטעם יש עתיד, היא האישה הראשונה שמונתה לתפקיד יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון. ואני גם רואה שהשפה השוויונית, כבר יש מאמרים שהשפה השוויונית המגדרית חודרת גם לצהל, כי לאחרונה וכמה קורסים בחיל המודיעין החלו להשתמש בעברית רב מגדרית, גם בחומר הנלמד, במצגות של מיכל שומר, וגם בטקס הסיום הדברים הותאמו לנוכחים ולנוכחות. אז כאן אני רוצה להודות למרב מיכאלי על ה 20 שנה של פעילות משנה מודעות, והדברים חודרים וקורים. אני מקווה שהשינוי לא ייקח עוד 20 שנה, למרות שאת יודעת, בטוח את יודעת שפורום הכלכלי העולמי קבע שרק תוך 136 שנים אנחנו נגיע לשוויון מגדרי. אחרי ששנה שעברה הם קבעו 100 שנה, זאת אומרת שהקורונה לקחה אותנו 36 שנים אחורה. אבל הדברים קורים. אז בוא נתחיל לדבר עלייך טל ועל הפעילות שלך. את יסדת את מנהיגותה, אוקיי? פועלת לשינוי, לפיתוח מנהיגות חינוכית מודעת, מגדר בארץ ובעולם. את פועלת באמצעות מאמרים, השתלמויות, הרצאות, כדי לשנות את החינוך ולהפוך את החברה לשוויונית יותר. את פמיניסטית ואקטיביסטית. שמעתי את ההרצאה המרתקת שלך בטד, חיברת את הספרים לביאת, שבטח תדברי עליו תכף, וג'נדר גרדן, וכולך שקועה בשליחות המופלאה שלך, אבל את גם עורכת דין. וההתחלה שלך הייתה בכלל בלימודי משפט, אז בואי תספרי לנו איך הגעת לאן שהגעת היום, למה מגדר, למה עשית כזה שינוי כיוון?
וואו, טוב, זה תמיד שאלה מאיפה להתחיל. אז אני קודם מצטרף ואני אגיד שבאמת אנחנו רואות היום שינוי, כמו שציינת, גם באיוש התפקידים וגם בשפה שהופכת להיות שפה שוויונית, כן, זה כמה צעדים קדימה. אני צריכה להגיד שמתוך הידע שלנו וההיכרות שלנו עם התחום, אבל הידע ההיסטורי בתחום, אנחנו כל צעד קדימה גורר אחריו גם צעד או חצי צעד אחורה במקרה הטוב, לפעמים צעד וחצי. כך שיש לנו עוד המון המון מה לעשות. זאת אומרת, מצד אחד כן צריך לשמוח שהדברים קורים, ואני יחד איתך בהערצה והערכה הרבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שבעיניי באמת הנושא של השפה השוויונית היא זו שבאמת מקדמת את זה ומסייעת לי ולך ולאחרות להמשיך ולקדם את זה הלאה. איך אני הגעתי לזה? זו שאלה טובה. אני חושבת שכילדה קודם כל גדלתי בבית שמצד אחד היה בית סטריאוטיפי, במובן הזה שאבא שלי הוא מי שעבד ופרנס, עבד וקיבל משכורת, נקרא לזה ככה, ואימא שלי עבדה וגידלה את הבנות, אותי ואת אחיותיי. אז במובן הזה הוא היה סטריאוטיפי. אימא שלי גם הייתה, התנדבה בויצו, הייתה יושבת ראש ויצו, והוד השרון.
באמת?
ודרכה...
כמעט הכרנו.
מה?
כמעט הכרנו. אני הייתי יושבת כן? ראש ויצו ראשון לציון עד לא מזמן.
טוב, אבל אני מדברת על כשאני הייתי ילדה.
כשאת היית ילדה, כן. אז בגלל זה אמרתי, כמעט הכרנו, זה רק עניין של איזה 20 שנה. כן.
ואני בעצם למדתי דרכה נושאים של חוסר שוויון חברתי. נחשפתי לנושא של אלימות כלפי נשים. נחשפתי להרבה נושאים שאני חושבת ש... רוב הילדות בגילי אולי פחות...
לא נחשפים.
פחות נחשפו לזה. כמובן זה לא נושא של לומדות אותו ולומדים אותו בבית הספר. היום קצת כן, אבל עדיין לא מספיק, אז בטח שלא. אני חושבת שהחוויה הראשונה שאני זוכרת את עצמי מתמודדת עם איזושהי תחושה של... תחושה של אפליה, אפילו שאני לא יודעת לקרוא לה בדיוק בשם הזה, בטח אני לא הכרתי אז את המילה מגדר, הייתה בכיתה ז', כשהגעתי לחטיבה, חטיבת השחר בהוד השרון, וחילקו אותנו, בעצם הגיע אחד השיעורים, והמורה אמרה, עכשיו כל הבנות הולכות לשם, לכלכלת בית, וכל הבנים הולכים לחשמלטרוניקה. מצד אחד זה היה נורא נחמד לי ללכת עם החברות שלי, ופתאום להיות רק איתן, אבל משהו ממש ככה עצר אותי במקומי, ואני סרבתי ללכת. לא הייתי מוכנה לזה, לא ידעתי. גם הייתי תלמידה תמיד, מאז ומתמיד, כולל היום. הייתי תלמידה חנונית, אני אדם כזה, אני חנונית מטבעי. זה היה מאוד לא... זה היה מאוד חריג בשבילי להיות באקט כזה מחאתי, ולהגיד למורה, אני לא הולכת. המורה כמובן לא הבינה מה אני רוצה, למה?
את רצית ללמוד חשמלטרוניקה?
זהו, שלא רציתי ללמוד חשמלטרוניקה.
אבל עצם הסיטואציה הטרידה אותך.
לא הסכמתי שיקבעו לי לאן אני הולכת בגלל שאני בת. ואני זוכרת ממש את החוויה הפנימית הזאת, ההתקוממות הפנימית הזאת שאני לא מסכימה. זה הגיע למנהל, המנהל קרא לאימא שלי. ובסופו של דבר, אני הייתי מתוך שכבה של 6 כיתות, הייתי, אני לא יודעת להגיד נערה, הילדה, הנערה היחידה שלמדה חשמלטרוניקה. סבלתי מכל רגע, אני חייבת להגיד, אני ממש סבלתי. היום לפעמים מבינה ואומר לי, מה את רוצה? למדת חשמלטרוניקה, את יכולה לתקן. סבלתי מכל רגע. אבל מאוד מאוד התאמצתי, אני השקעתי בזה יותר ממה שהשקעתי במתמטיקה ובאנגלית, וכאמור הייתי ידע שמאוד היו חשובים לציונים, בדבר הזה השקעתי הכי הרבה, אחד כי באמת לא היה לי מושג והייתי מאוד, מאוד חלשה בתחום, ושתיים היה לי, חרף הפער היה לי מאוד מאוד חשוב להוכיח, כי גם העיניים
יכולה.
היו נשואות אליי, בתור כן. מי שהייתה שם כמובן הילדה היחידה,
כן.
היה לי מאוד חשוב להוכיח שאני שם בזכות ולא בחסד. ובאמת אני סיימתי עם ציון, אני חושבת שזה היה הציון השני בכיתה, זה היה כאילו, זה היה מאוד התאמצתי. אל תשאלי אותי שום דבר היום, לא יודעת על מה.
לא חשוב, זה ממש לא חשוב.
כן.
זה עצם העובדה שאפשר, ולא משנה אם את בת או בן, אם את רוצה, את מצליחה.
נכון, וזה, אני חושבת שזה היה האקט המחאתי הראשון שלי.
השחקנית המגדרית שלך התחילה לעבוד בגיל מאוד צעיר.
כן, כן.
ובכל זאת הלכת למשפטים.
נכון, לפני שהלכתי ללמוד משפטים, אני אגיד שהיה לי חוויה דומה בצבא. הדרכתי ביחידת מורן, ואני גיליתי, אני מאוד התעמקתי בכל החומרים, ובקורס שהיה לנו, היה לנו קורס מאוד פיזי, אז היה נחשב לאחד התפקידים הפיזיים ביותר שהיו גם לנשים, היום כבר יש תפקידים שהרבה הרבה יותר. ואני גיליתי שאני חסר לי המון ידע בשטח, ואני נלחמתי יחד עם המפקדת שלי על זה שיתנו לי בעצם להגיע לקורס מפקדים, וזה לא היה קורס פיקוד, זה היה קורס מפקדים, אפרופו הצבא, כדי לצבור את הידע בשטח שהרגשתי שאני צריכה בשביל ההדרכה. וזו הייתה ממש מלחמה, אבל והייתי יחד עם המפקדת שלי כאמור, לא הייתי מצליחה לבד, שמאוד האמינה בי. ובסופו של דבר נכנסו שתי חיילות, אני וחיילת נוספת, שדי הנחיתו עליה את זה, היא לא כל כך רצתה, אבל אמרו, לא הסכימו להכניס חיילת אחת לקורס. ובעצם הייתי שם החיילת הראשונה בקורס מפקדים, קורס מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאז הייתי מאוד במקום של פמיניזם, מה שהיום אני יודעת אחרי לימודי מגדר, פמיניזם ליברלי. זאת אומרת, כל דבר שאתם יכולים, גם אני יכולה.
כן.
ואלה היו באמת המופעים הראשונים, אני חושבת, האקטיביסטים אצלי בחיים, ואז שאלת על לימודי המשפטים?
כן.
מה, איך הגעתי?
כן, כאילו, למה הלכת למשפטים, ואיך משם פתאום זנחת את זה ועברת למגדר? זנחת, כן. איך הבנת? הרי בסוף, את יודעת, אני חושבת באופן אישי, שאנחנו נמצאים בסיטואציה של אני לוקחת מטאפורה, שאנחנו בסירה, ויש בחור, ואנחנו כל הזמן מנסים להוציא את המים, וכל הפעילויות שאנחנו עושים לטובת נשים ולהעצמת נשים ולחיזוק נשים, זה שינוי, ניסיונות לשנות את התפיסה שלהם שנוצרה בגיל מאוד 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 צעיר. ואנחנו כל, דרך החור הזה כל הזמן נכנסים מים, נכנסים לנו לאוכלוסייה, לאנושות, ילדים צעירים שמסתכלים על ההורים שלהם. ואת יודעת, התניות פבלוביות, התניות, כל מיני התניות, ככה המודעות נוצרת. וכשאנחנו צעירים, 0 עד 3, זה פשוט נוצר, בלי שאנחנו משקיעים בזה אנרגיה. אבל מגיל 3, אנחנו צריכים להוציא, אנחנו צריכים להשקיע הרבה משאבים, ואת בטח רואה את זה בגנים כדי לטפל, איך סיפרת, ואת בטח תספרי, אני שמעתי שסיפרת על זה שיקרה סיפור, והבנות לא הצליחו להבין את הסוף של הסיפור, כי הדברים, בטח תכף נדבר על זה, כי הדברים כבר...
הבנות והבנים.
הבנות והבנים, כל אחד ראה את הדברים בהתאם למה שמקובע אצלו כבר במוח, וזה מגיל 0 עד 3, וזה המצב את המים נכנסים לסירה, ואנחנו מוכרחים להתחיל לטפל בדבר הזה מ-0 עד 3 ובגילאים המאוד צעירים, כדי שלא נצטרך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בסוף, בלתקן את התפיסות המעוותות האלה, האפליות על רקע מין. זה שיש לי פרצוף של בת, אז אני צריכה לקבל יחס אחר.
אז, כן, מגדר.
כן? זה יותר... לא, זה מגדר, אבל ברגע...
זה המגדר.
כן, זה המגדר, לגמרי.
כן. אז בעצם את אומרת, זאת אומרת, את כבר התייחס באמת למה שאני עושה, שזה בעצם עבודה עם נשות ואנשי החינוך, עם ההורים, עם מי שמגדלות ומגדלים את דור העתיד, באמת מתוך הבנה שזה, בעיניי, זה הסיכוי הכי טוב שלנו לשנות. הסיכוי לשנות לא יהיה דרך, טוב, דרך הכנסת מיותר להגיד שלא יהיה סיכוי, נכון? כבר התייאשנו לגמרי.
אני לא יודעת, אני עוד לא התייאשתי, טל.
לא משנה, מיותר.
אני עוד לא התייאשתי, אני חושבת שצריך לעשות שינוי בחוק, ולא משנה מה, ואסור להתייאש. צריך להבין את הבעיה, כי אנחנו לא נצליח לפתור את הבעיה אם לא נבין אותה. ואני מבינה את הבעיה, ואני יודעת גם איך לפתור אותה, אז זה מה שצריך לעשות, זה הכל.
אני מסכימה איתך, אני אגיד שאני חובה שאת עולם המבוגרות והמבוגרים, זאת אומרת העולם שלנו, מאוד קשה לשנות, אני חובה שיש לי הרבה יותר יכולת להשפיע באמת באמת על המציאות העתידית, באמת באמת להשפיע דרך החינוך, ולכן לשם אני התנווטתי. אז שאלת איך הגעתי ממשפטים ל... אני לא כל כך יודעת להגיד, אני אגיד שלמדתי... למדתי משפטים ולמדתי במקביל ניהול, כי התלבטתי אם אני רוצה להיות עורכת דין או יועצת ארגונית. אבא שלי הוא יועץ ארגוני, אחד מהיועצים הארגוניים המובילים באמת בישראל, אחד מהראשונים גם, גדי ברייר.
זכית.
ואני, מה?
זכית.
נכון, אני מאוד אהבתי בתור ילדה, אז גם הגעתי עם אמא שלי לויצו וגם הגעתי עם אבא שלי להרצאות. בתור ילדה, ממש, אני מדברת על גילאי אפילו יסודי, אני הגעתי להרצאות שלו, מאוד אהבתי לשמוע אותו, ומאוד אהבתי את מה שהוא עשה, והחלטתי שאני רוצה לפתוח לעצמי שני נתיבים, או חשבתי על משפט פלילי לייצג נשים, או להיות יועצת ארגונית. החלטתי שאני רוצה להיות עורכת דין, התמחיתי, הייתי המתמחה של עורך דין יגאל ארנון, עבדתי שנתיים בליטיגציה, למדתי תואר שני במשפטים, חשבתי בכלל, יעדתי את עצמי לשפיטה, זה מה שהיה החלום, והבנתי שאני פחות נהנית שם, פחות מביאה את עצמי לידי ביטוי, פחות מצליחה לגעת בנושאים הערכיים שהתכוונתי להגיע אליהם. ואז עשיתי ככה אחורה פנה, או לא אחורה פנה, פשוט שיניתי מסלול, הלכתי לכיוון הייעוץ הארגוני. במקביל למדתי ייעוץ ארגוני, למדתי גשטלט, ואחר כך למדתי מגדר גם. וראיתי שבייעוץ הארגוני אני משפיעה כשאני עובדת, עבדתי גם עם ארגונים וגם עם מערכת החינוך. והשיח שלי עם מערכת החינוך, ראיתי שיש שם ההשפעה, שכשאני עובדת עם מפקחות, עם מנהלות ומנהלי חינוך, עם מנהלות ומנהלים בכלל, ראיתי שכשאני מגיעה אחר כך לבתי הספר, לגנים, אני רואה שינוי, אני רואה איך זה קשור למה שאני עשיתי איתם, אני רואה שקורים שם דברים אחרים.
זה מרגש.
ואז החלטתי שאני רוצה להיות רק שם, ובעצם פתחתי את מנהיג, רק לעסוק בנושאי חינוך, רק לעסוק בנושאי חינוך ומגדר, והקמתי את מנהיגותה. אני אגיד שבשלב הזה כבר הבנות שלי כבר נכנסו למערכת החינוך, כך שגם היה לי נורא נורא ברור
איך זה מבפנים,
הצורך המיידי בהתערבות.
כן.
אז בעצם כשהבת שלי, כשהבחורה שלי, אני חושבת יצאה, אולי זה היה בגן טרום חובה בחנוכה הראשון, יצאו במסיבה, יצאו הבנות עם צעיפים כאלה, שקופים, והבנים יצאו עם דרבוקות, ואני הרגשתי מאוד, אי נוחות זו מילה קטנה להגיד, כי אני הרגשתי נסערת, כי...
השחקנית המגדרית שלך, שם צעקה לך בפנים, משהו פה עקום. אני אומרת, השחקנית המגדרית שלך, צעקה לך מבפנים, משהו פה עקום.
ממש, אני גם, מהיכרותי עם הבת שלי, היה לי ברור שאם היא הייתה יכולה לבחור ספציפית,
היא הייתה בוחרת דרבוקה.
זה לא נכון לשלושתם, אבל ספציפית היא, אני ידעתי שאם היא הייתה יכולה לבחור, זה לא היה הריקוד והצעיפים, בוודאות.
כן.
והייתי כל כך נסערת, שאולי אפילו ירדה איזה דמעה קטנה מעיני, כי האמא שהייתה לידי, אני ממש זוכרת, היא עשתה לי ככה, והיא אמרה לי, את מרגשת, זאת הבחורה שלך, נכון? פעם ראשונה שאת בטקס. כן, אז היה לי נורא נורא ברור שיש הטיה חברתית חזקה שחודרת גם למערכת החינוך, ובאותו שלב כבר עבדתי עם מערכת החינוך, הייתי בוועדות היגוי עירוניות ואמרתי עם מפקחות ומנהלות מנהלי חינוך, היה לי ברור, עבדתי איתם על פיתוח מנהיגות חינוכית, והיה לי ברור שזה הייעוד שלי. זאת אומרת, אני חושבת שזה היה הרגע שהבנתי שיש לך את הכוח לשנות, את נמצאת בתוך מערכת החינוך, יש נושא שאת רואה שיש בו כזה עיוות, כזה חוסר הבנה, כזה חוסר ידע, אני הגעתי לדרגות הכי גבוהות שהתעסקו, במערכת החינוך, במחוזות, היה מעט מאוד התעסקות בנושא מגדר, מעט מאוד התעסקות בבתי הספר, בגנים, אני מדברת איתך לפני 10 שנים, שוב לא הייתה התעסקות. לא.
נכון. זה לא היה בסדר יום. נכון.
בכלל לא היה על הפרק. היום אמרתי, יש התעוררות, ואנחנו כבר שומעות, ויש... זה לא היה על הפרק, גם בדרגות הכי הכי גבוהות, אם הנושא מניח של אקלים ושל שמירת סביבה וכולי, כבר כן נכנס לאט לאט לתוך השיח, הנושא הזה פשוט לא היה. מה הקשר? כאילו, מה את מכניסה מגדר לתוך... אז אני חושבת שראיתי את זה שם, פעם ראשונה, אחר כך המשכתי לראות את זה, בדיעבד, אני אגיד, שהיה לי יותר קל כאימא, לראות את זה במערכת החינוך, שזה בעצם היו האנשים שעבדתי איתם באותו זמן, הרבה יותר מורכב לראות איך זה קורה אצלך או אצלי בבית.
כן.
כי זה קורה אצל כולנו בבית, גם אנשים שהם מאוד מאוד מודעות ומודעים.
זה קורה אצל כולם, אני כבר אמרתי, המוח שלנו כבר מעוות, כשנכנס גבר ואישה ואנחנו מחכים למנכ"לית או למנכ"ל, אנחנו בטוחים שהגבר הוא המנכ"ל והאישה היא המזכירה שלו. וזה לא משנה כמה אנחנו מודעי מגדר, זה התודעה הזאת מגיל 0 עד 3 שכבר צרובה לנו במוח, והיא כל כך עמוקה שצריך לעשות עבודה כמעט בלתי אפשרית בשביל לשנות אותה.
נכון, אבל היא אפשרית, זאת אומרת, אני אגיד ככה, עם הילדות והילדים,
נכון.
קיימות, אבל גמישות יותר,
נכון.
היא אפשרית,
נכון.
באמת אחרי עבודה עם, אני אגיד, אלפי נשות ואנשי חינוך, ליווי של מאות גנים, והשנה גם ליווי של מאות הורים, שגם שם אנחנו נפגשנו בתוך קורס...
כן, חשוב כל כך.
אז אני יודעת שאפשר לעשות, זאת אומרת, אני יודעת מהשיחות שלי עם הורים אחרי הקורס, מהביקורים שלי בגנים, אחרי שאני מלווה אותם, יש שינוי. ואני רוצה להגיד לך שזה שינוי שהוא כל כך קיים ונוכח, אבל אנשים לא מכירות ומכירים אותו. כשאני לפני כמה שנים הייתי בכנס באוקספורד בנושא מגדר בחינוך, ומה שאני הצגתי שקיים פה בישראל, אני הייתי היחידה שמה שלא הייתה עם תואר, אני חושבת שהייתי היחידה שלא הייתה עם תואר דוקטור או פרופסור, כי כל השאר היו דוקטוריות ופרופסוריות, ומה שאני הצגתי שם שקיים בישראל השאיר אנשים בתדהמה, זה לא קיים. אני אומרת, עד שיש לנו דברים,
הם לא מבינים שיש בכלל בעיה. זה העניין הוא שאנשים עדיין לא מבינים שיש בכלל בעיה, וכשאת שמה להם את הבעיה, אז זה בדיוק המשקפיים המגדריות האלה שאנחנו כל הזמן מדברות עליהם, שנחבוש את המשקפיים המגדריות, ואז פתאום נראה את הדברים. אז בואי נעשה רגע הפסקה. נקשיב לשיר של אמיר בניון, ניצחתי איתי הכל, ונמשיך, אני רוצה לשמוע על הדברים החשובים שאתם עושות במנהיגותה.
ברוחת מלטפת את מיתרי אהבתך, איזה מזל. מזל שיש אותך, את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי, מתלהב כמו ילד פנק בך, ואז אני נשאר.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
וחזרנו, טל, היי. בואי, תדעת, לפני שאת עושה שינוי, בואי תגידי לי בעצם, מה מייצר את הפערים המגדריים האלה? על מה אנחנו צריכות לעבוד? על מה את עובדת?
טוב, מה מייצר? שאלה גדולה.
תראי, כי בסוף אתם עובדים על כל מיני תחומים, תכף תפרטי אותם, אבל אפשר לשנות אותם ואפשר למנוע את היצירה שלהם.
כן. תראי, אני לא יודעת אם אני מצליחה למנוע יצירה של תבניות מגדריות. תבניות מגדריות נוצרות אצל ילדות וילדים, גם ילדות וילדים שנולדות ונולדים למשפחות מודעות מגדר, גם כאלה שמתחנכות ומתחנכים בגנים מודעי מגדר, בסוף הם חלק מהחברה, והחברה שלנו היא חברה מפלה, היא חברה סטריאוטיפית, אז זה נוצר. אני כן חושבת שאפשר להגמיש תבניות כאלה מלכתחילה. לדוגמה, אז אני אגיד, איפה הילדות והילדים שלנו בעצם פוגשות ופוגשים את התבניות האלה ממש מהרגע שהם נולדות ונולדים?
כן, שיוצרות להם את המודעות המגדרית.
מה?
התבניות האלה שיוצרות להם מודעות מגדרית.
כן, לא אז אני אגיד שקודם כל, גם תינוק ותינוקת, לצורך העניין, שיוצאות, שכרגע נולדו, גם אם נולדו תאומים, כן? ניקח תאומים. הם מקבלים מהרגע שהם יוצאים מהרחם מסר, והמסר הזה זה בעברות ובכחול שמלבישים אותם, בזה בתמונות על הקירות, בסדינים שמחכים להם בבית, בסוגי המשחק שהם מקבלים, וקודם כל המסר אומר אתם שונים, את ואתה, אתם שונים. ואת אמורה להיות יותר דומה לאימא, או לסבתא, או לאחות, ואתה אמור להיות יותר דומה לאח, או לאבא, או ל... זאת אומרת, אתם גם שונים, וזה בסדר, כי גם אני ואת שונות, כולנו שונות ושונים, המסר הזה בעיניי הוא נכון, אבל המסר שבנות ובנים מקבלים מרגע שהם נולדות ונולדים, זה אתם שונים, ואת אמורה להיות שייכת לקבוצה מסוימת ודומה להם, ואתה אמור להיות שייך לקבוצה אחרת.
כי זה לא שוני, זה לא שוני אינדיבידואלי, זה שוני על בסיס מגדרי, זה בגלל שאת כן. בת, את שונה כן. ממני, כי אני בן.
נכון. נכון, ואז, והמסרים האלה הולכים ומתחזקים וניתנים ממגוון מדיות ובמגוון דרכים, באמת מרגע הלידה. אני חושבת שבמפגש הראשון בקורס אני בדרך כלל מספרת על מחקר שאני מאוד אוהבת, יש הרבה מחקרים שאני מאוד אוהבת שקשורים לתחום הזה, ותמיד אנשים נשארים ככה המומים מהם, כי כאילו פתאום זה שם לנו איזה מראה. אז אחד מהמחקרים שאני מאוד אוהבת זה מחקר שמדבר על פעוטות בנות ובני 11 חודש, שהביאו אותם, לא יודעת למה 11 חודש, למה לא שנה, 11 חודש, והביאו אותם רק עם האימהות שלהם, שגם זו שאלה למה לא עם האימהות והאבות, אבל זה היה המחקר, אז אין לי מה לעשות עם הנתונים האלה.
זה מה יש.
והראו לאימהות בסוגי מתלולים שונים, בזוויות שונות, ושאלו אותם על איזה מתלול לדעתם הפעוט או הפעוטה שלהם יצליחו לעלות, על איזה מתלול הכי תלול. והממוצע של האימהות, הממוצע שבסופו של דבר אותם פעוטות, גם הבנים וגם הבנות הצליחו, היה אותו ממוצע, גם לבנים וגם לבנות. אבל האימהות של הבנים העריכו בחסר של מעלה אחת את המתלול שעליו הבנים שלהם טיפסו.
הבנות.
בעוד שהאימהות של הבנות העריכו ב9 מעלות חסר וואו. את הממוצע. עכשיו, מה זה אומר? אם דיברתי קודם, אני אדבר על כל מיני אלמנטים שמשפיעים, אבל אני רוצה להגיד שזה קודם כל בתפיסה שלנו, ההורים ונשות ואנשי החינוך. מה זה אומר שאני מאמינה שהבת שלי תטפס על משהו שהוא ב9 מעלות פחות תלול ממה שהיא מסוגלת, לעומת שהבן שלי, שאני מאמינה כמעט ביכולות האמיתיות שלו. למי אני אגיד תיזהר יותר מהר, או תיזהרי יותר מהר? למי אני אמצא סוגי משחק, סוגי עיסוק אחרים, ולא שהיא תטפס על המגלשה. עכשיו, ואז אני אשפיע על מה שהיא אוהבת, על מה שהיא עושה, על מבנה הגוף שלה וכו', אני אשפיע על הדבר הזה. אז קודם כל התבניות האלה, ועכשיו זה לא אימהות שאומרות, אנחנו חושבות שבנות יכולות פחות, ממש לא. זה פשוט נמצא בנו בתוך ה... זה נמצא, כי אנחנו בעצמנו גדלנו בתוך תבנית כזאת.
אנחנו המים שחדרנו לסירה, אנחנו חלק מקורבנות האג'נדה הטבעית שאת קוראת לה.
נכון, ויש לנו כלים, יש כלים להתמודד עם זה, אבל אני אומרת, צריך להבין, עוד לפני שאני מתחילה לדבר על התחומים השונים שבהם זה נמצא, שזה קודם כל התבנית שלנו, המבוגרות והמבוגרים, שהיא מאוד מאוד חזקה וגורמת לנו להתייחס בצורה שונה לבנות ולבנים, לילדות ולילדים, בין שהם אחרים ובין שהם שלנו. אנחנו נתייחס אליהם אחרת, גם אם אנחנו חושבות שאנחנו מאוד מודעות, עדיין יש לנו, עדיין ההטייה הזאת קיימת בנו. אז חלק מהעניין זה קודם כל שאנחנו בעצמנו נזהה את התבנית הזאת. עכשיו, כמו שאמרתי, זה נמצא בכל מקום, מהרגע שהם נולדות ונולדים, זה נמצא בסוגי המשחק, את רצית שתכף נגיע לספרות, לשפה, נדבר עליה. נכון. אני אגיד, עוד לפני הספרות והשפה, אני אגיד שזה נמצא, פתחת בזה שיש איושים חדשים ומסמכים היום, אבל זה נמצא בדמויות שהילדות והילדים לומדות ולומדים עליהן. לכולם יש את רחוב בן גוריון, בין אם את גרה בראשון לציון, בין אם את גרה בהוד השרון, נכון? ואת הרצל, ורחוב המייסדים, קיים בהרבה מאוד ערים, ופחות מייסדות.
לא,
אין מייסדות. לגנים את רואה את ראש הממשלה ואת הרמטכ"ל ואת נשיא המדינה. בחגים, בנושאים השונים, כן? בלמידה על שפה ילמדו על אליעזר בן יהודה, בלמידה על חלל ועל מדע, על חלל ילמדו כמובן על אילן רמון, ובחגים מרדכי היהודי, משה רבינו, יהודה המכבי, עכשיו הם כולם דמויות של מנהיגים משמעותיים שחשוב ללמוד עליהם, אבל הם מעבירים מסר לילדות ולילדים, והמסר הוא שרק קבוצה מאוד מאוד מסוימת יכולה להשפיע ולהיות זאת שילמדו עליה, וקבוצה מסוימת לא. אני באחד הימים כאימא, כשהגעתי לקחת, כשהצעירה שלי הייתה בגן, אני הגעתי בכמה דקות לפני 2, ואני חושבת שזה היה ב10:50 נגיד, ואצלנו הגנים לא נפתחים, עד 2:00, לא משנה מה קורה, הגן לא נפתח, ועמדתי שם וחיכיתי עם ההורים, ופתאום בשבע דקות לשתיים הגננת פתחה את השער, וכל ההורים סמכו כי כאילו שהם יכולים להיכנס יותר מוקדם, והיא אמרה, לא, 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 אני צריכה רק את אמא שלי, אור טל, בואי תיכנסי, ואני הרגשתי כזאת מכובדת, נכנסתי לגן, והילדות והילדים חיכו לי במפגש. ואמרתי שזה היה כמה ימים לפני חנוכה, אז הגננת אמרה, היום למדנו על יהודה המכבי ומתתיהו וחמשת בנה, ושרו שיר, יש שיר כזה שהם לומדות ולומדים בגנים. ואומרת, ואחת הילדות שאלה, מי הייתה האימא של חמשת הבנים? אמרתי לה שאני לא יודעת, אבל שכשאימא שלי אור תבוא אם לקחת אותה מהגן, אז היא תספר לנו, וליאור אמרה לי, אז מי זאת האימא? עכשיו תראי, זו שאלה מאוד חכמה, כי אם היו שם חמישה בנים כנראה מוצלחים, אז אימא אחת לפחות הייתה שם, אולי חמש, אבל לפחות אחת הייתה שם.
מאוד מוצלחת.
וכנראה מאוד מוצלחת, אז איך כאילו כל המשפחה נמצאת שם ובשירים ובסיפורים, והיא נעדרת. וכשנכנסתי לקבוצות פמיניסטיות, באמת ניסיתי להבין, כי הייתי מאוד מבוכה שאין לי את התשובה, הסתבר שאין תשובה אמיתית לעניין הזה, זאת אומרת, אין תשובה שידועה, יש כל מיני תזות, אבל אין תשובה. עכשיו, זו סתם דוגמה אחת קטנה להראות שנורא בקלות נשים...
נעלמות.
נשים נעלמות מההיסטוריה, נכון. מהשיח, גם כשהן קיימות. אם אני מדברת על חנוכה, אז יש לנו, תמיד שאני נכנסת לגנים, ואני לא בשנת קורונה, אני נמצאת בהמון גנים. עכשיו זה מאוד קשה, כי אי אפשר להיכנס, אז אני, הכל בזום, אם אני עושה הנחיה לגננות בזום, גננות וגננים,
אבל זה בסדר, לא?
מה?
זה בסדר גם בזום, הנחיות כאלה.
לא, זה בסדר גמור, אני בכלל גיליתי השנה שאפשר לייצר קבוצה לומדת, מדברת, בשיח, בזום, מה שלא הכרתי ולא ידעתי קודם, אפשר לעשות את זה, והקבוצות עוד ממשיכות, ואפשר לעשות, הסדנאות הן סדנאות, סדנאות שלא יורד מהן שום דבר, אני אומרת מה שלי כן חסר, פחות עם הורים, עם ההורים, כשאני עושה סדנאות להורים בזום על הורות מודעת מגדר, אז זה מצוין, יש לנו את הכל, הקבוצות וואטסאפ ממשיכות עוד הרבה הרבה אחרי הקורס, הקבוצה שסיימה לפני שנה עדיין מצליח היום. אבל מה שכן חסר לי זה שאני לא יכולה להיות בתוך הגנים, כי אי אפשר היום, אי אפשר שאנשים מבחוץ ייכנסו, ואני כן מאוד אוהבת להיות שם. ומה שרציתי להגיד, וזה גם חשוב שאני אהיה שם, ואני אוכל
להנחות לא, זה, זה מאוד חשוב, הקשר הלא מטווח הזה, כן.
בדיוק. אז מה שרציתי להגיד, אבל שכן, כשהייתי נכנסת, בשנים שהייתי נכנסת ולפני חנוכה, אז תמיד ראיתי את המילים, סביב חנוכה, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. זה הציטוט הכי נפוץ בחנוכה. ומתוך השיר באנו חושך לגרש. ותמיד שאלתי, למה אין פה את מי שכתבה את השיר? הרי אם זה היה שיר של חיים נחמן ביאליק, היה כתוב ליד חיים נחמן ביאליק. והילדות והילדים גם היו כנראה רואים ורואות תמונה, ומדברות על חייו ולומדות ולומדים על החיים שלו. דרך אגב, גם אם זאת הייתה נעמי שמר, היה כתוב נעמי שמר, והתשובה שקיבלתי הייתה זה זמר עממי. אין לו... אבל זה לא נכון, יש לו אימא, ולאימא קוראות שרה לוי תנאי. ושרה לוי תנאי היא קלת פרס ישראל למחול, היא הקימה את להקת ענבל, והיא הייתה גם מחנכת, והיא כתבה מלא שירים שכולנו שרנו בעצמנו בילדות שלנו.
וכולם הם זמר עממי.
כן, זמר עממי. שרים אותה, נגיד בפורים, ליצן קטן שלי אולי תרקוד איתי, לא סתם היא כתבה תרקוד, כי הייתה כוריאוגרפית ורקדנית בעצמה. אז בכל הגנים שרים את זה, ובכל בתי הספר, וכל ההורים, וכולם שרים את זה, אבל מי כתבה אותו? עכשיו, היא נעלמה מההיסטוריה, וזה בגלל שהיא סובלת ממה שאנחנו קוראות דיכוי כפול, או הצטלבות דיכויים. היא גם אישה, והיא גם מזרחית. היא פשוט נעלמה. אז הנושא של מגדר הוא לא רק, זאת אומרת, זה כן הנושא של נשים גברים, אבל אני בתוך השיח הזה גם מכניסה דייברסיטי, כדי שכל אחד מהילדות והילדים שלנו ידעו שהם יכולות ויכולים, הם צריכות וצריכים לראות מגוון מאוד גדול של דמויות שהם ירגישו הזדהות איתם, שהם ירגישו שהם והן יכולות להיות מי שהם רואות ורואים.
נכון.
דרך אגב, גם אמא או אבא או הגננת או הגנן, גם הם יכולים בהחלט להיות דמויות של הזדהות. זה בכלל שיח אחר ששווה לדבר עליו.
לגמרי.
אבל אני חושבת שצריך, יש משפט מאוד יפה שאמרה מריאן רייט אדלמן. היא אמרה, you cannot be what you cannot see. אי אפשר להיות מה שאי אפשר לראות.
אפשר לדמיין את זה. זה כמו שאנחנו מאחלים לכל אחת ליום הולדת שכל משאלותייך יתגשמו, אבל אם את לא ראית שזה אפשרי, אז את אולי יכולה הרבה יותר.
נכון, נכון. אז את אומרת, אפילו המשאלה...
אפילו המשאלה היא מצומצמת, בדיוק.
נכון, נכון. אז זה רק תחום אחד מתוך התחומים, התחום של דמויות של...
אני רוצה להקריא לך קטע מתוך... הסרט של איך הפכתי להיות וורן באפט, זה ציטוט של וורן באפט, והוא אומר, אנשים הן השפחות של העולם. הדוגמה הראשונית היא בעצם אמא שלי. היא נולדה לדור שבו התפקיד העיקרי של האישה היה לסייע לבעלה. האחיות שלי חכמות ממני, יש להן אישיות מוצלחת משלי, אבל הן קיבלו את המסר במיליון דרכים שונות שהעתיד שלהן מוגבל, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. זה לא היה בגלל חסך באהבה. זה פשוט הייתה התרבות. מצד שני, אפשר לומר שזה מעודד למדי. כי אם חושבים מה ומה השיגה עם רק מחצית מהכישרונות שלה, תחשבו איזה פוטנציאל גלום בעתיד. אני מאמין בלב שלם בפוטנציאל של אמריקה. ואחת הסיבות שלא מצינו אותו היא שאנחנו בעקבות החלטות מטופשות, השארנו מחצית מהכישרונות שלנו מחוץ למגרש. ואת בדיוק מדברת על המיליון דרכים שונות האלה, על מה שאנחנו רואים מהסביבה, הגברים, הצבע הוורוד והצבע הכחול, מה אני אלבש חולצה ורודה, מה אני בת, זה דברים שאנחנו ספגנו, ותמשיכי לדבר על זה, כי זה בדיוק העניין שאנחנו קולטים מגיל אפס.
נכון,
אז בואי נדבר רגע על, על הספרים. אני רוצה שתספרי לנו את הסיפור על הנסיכה שלבשה שקית נייר, ועל על התוצאה של הקראת הסיפור הזה בגנים.
אוקיי, אז אני אספר את זה. מאוד אהבתי את המשפט שציטטת.
בסוף זה לא, בדיוק, בסוף זה לא בשביל הנשים, בסוף זה מיצוי הפוטנציאל של העולם, זה לגברים ונשים ביחד, זה כדי למצות את הפוטנציאל של האנושות, וזו צריכה להיות התפיסה.
נכון, בחדר משלך באמת השיח, אחד מהקטעים המוכרים והאהובים ביותר, או לפחות אהובים עליי, זה השיח על אחותו של שייקספיר. מה היה קורה אם לשייקספיר הייתה אחות? מכוננת כמוהו, איפה, עד כמה היא הייתה יכולה להשפיע ונשארת בהיסטוריה, וכמובן התשובה היא מאוד מדכאת.
תשמעי, אבל היו סרטים כאלה על מי שזכה בפרס נובל שאשתו כתבה לו את הכל, שהייתה פרופסור לספרות גם. יש כל מיני מקרים כאלה.
לא, יש שם, אני חושבת שאפרופו פרס נובל, הסיפור הכי מפורסם הוא של רוזלין פרנקלין, שגילתה בעצם במחקרים שלה את מבנה ה-DNA, ושני חוקרים אחרים.
ווטסון וקריק.
נכון, ווטסון וקריק.
למדתי אותם בביולוגיה. קראתי את הדסל, את הספר שלהם.
כן, אז הם לקחו ובאמת זכו בפרס על פיתוח מבנה ה-DNA, בלי שהם מזכירים אותה ובלי שהם... והיום, שנים אחרי, זה ידוע, אבל בכל זאת, כשאני פותחת, ואני הלכתי ופתחתי ספרי ביולוגיה, ורק במעט מעט מאוד מהם, רוזלין פרנקלין בכלל מוזכרת במבנה ה-DNA, זאת אומרת, גם אלה שכבר עשו והיו והצליחו חרף כל המכשלות של ה... ויש כאלה הרבה, עדיין הם לא נמצאות שם. אז אני אספר את הסיפור באמת של הנסיכה שלבשה שקית נייר. הנסיכה שלבשה שקית נייר זה, אני מסתכלת רגע, אם יש לי אותו פה, תכף אני אראה. אולי פה לידי, בשולחן העבודה, תכף אני אראה. לא רואה אותו כרגע. בכל מקרה, השם של הספר הוא הנסיכה שלבשה שקית נייר. זה סיפור על, זה סיפור שנכתב כבר ב-1978 על ידי רוברט מאץ'. הסיפור הוא על נסיך ונסיכה שעמדו להתחתן, שחיו בתוך בארמון שלהם, כשהגיע דרקון ושרף את כל הטירה ואת כל חפציהם וחטף הפעם דווקא את הנסיך. הנסיכה שלא נותר לה שום דבר, אפילו לא מה ללבוש, שמה על עצמה שקית נייר, ויצאה לדרך להציל את הנסיך, והיא מצליחה באורמה לגבור על הדרקון, ומגיעה למערה של הנסיך כדי להציל אותו, וכשהיא נכנסת, הנסיך רואה אותה ואומר לה, מה זה? תראי איך את נראית, את מסריחה כמו מדורה, והשיער שלך פרוע, תחזרי אחרי שתראי כמו נסיכה אמיתית. כן, זה הוקרת תודה.
חמוד.
והעמוד האחרון של הסיפור, זה במילים האלה, היא אומרת לו, אני מצטטת את זה מהזיכרון, פשוט סיפרתי את זה כל כך הרבה, כי זה סיפור מכונן שאני. היא אומרת לו, רונלד, אתה אולי נראה כמו נסיך אמיתי, אבל אתה לא שווה כלום. בסוף הם לא התחתנו. זה העמוד האחרון. וזה ספר מאוד מאוד שונה בנוף, שרוב האנשים לא מכירות ומכירים. ומה שאני עשיתי איתו, אני דרך אגב בהרצאת הטדקס שלי, שעלתה לערוץ טד העולמי, באמת התחלתי עם הסיפור הזה. כי אנשים נשארים ככה המומים מהסיפור, ואז סיפרתי מה עשינו איתו בתוך הגנים.
זה רק התחלת ההמימות, הסיפור. מה שקרה אחר כך, זה מה שמאמן.
נכון, אז מה שעשינו בגנים, אני בעצם, בגן הראשון אני הייתי בעצמי, ואחר כך אני ביקשתי, כי אני כל כך לא האמנתי לתוצאות שביקשתי מגננות שעבדתי איתם, שימשיכו ויעשו את זה גם בגנים שלהם, והתוצאות חזרו על עצמם. ומה שביקשתי מהגננת פעם ראשונה שעשינו את זה, וגם אחר כך היה להקריא את הסיפור לילדות וילדים שלא שמעו את זה, שלא שמעו את הסיפור, להקריא את הסיפור ככה as is, ובסוף הסיפור, לשאול אותם איזה חלק בסיפור הם הכי אהבו. עכשיו, עכשיו אני אגיד שזה היה, הקראנו את זה, המחקר נעשה בגנים שהיו בתחילת הדרך, זאת אומרת לא גנים מודעי מגדר לאורך שנים, אלא בגנים שהיו בתחילת, ממש בהתחלה. אז היא קריאה את הסיפור, ובסוף הסיפור היא שאלה, איזה חלק הכי אהבתם בסיפור? והתשובות הבמו אותנו. 40% מהבנים אמרו שהחלק שהם הכי אהבו בסיפור היה החלק שבו הנסיך הציל את הנסיכה. וחלק הזה לא היה בסיפור. והבנות לא נשארו פראייריות, ו-30% מהבנות אמרו שהחלק שהם הכי אהבו בסיפור היה החלק שבו הנסיך והנסיכה התחתנו. אז פעם ראשונה שאני שמעתי את זה, רצתי החוצה, אני הייתי באמת בשוק. הלכתי החוצה לגן כאילו לנשום רגע, וגננת הלכה אחרי ואמרה לי, אני נשבעת לכם אינטליגנטים, ואמרתי, אינטליגנטים, אבל מה קרה, מה קרה?
זה לא קשור לאינטליגנציה, זה בדיוק כן. המודעות, זה ההטבעה הזאת במוח, שלך תשנה אותה אחר כך, שכל כך נכון. קל ליצור אותה בשלוש שנים הראשונות, וככל שאנחנו גדלים, יותר ויותר קשה לשנות אותה.
נכון, נכון. ובאמת אנחנו ראינו, התוצאות האלה הן באמת מראות עד כמה סיפורים, הם לא מנותקים מהמציאות, הילדות והילדים כבר שומעות ושומעים, או לא שומעים ולא שומעות, חלקים ניכרים בסיפור, כמו שהם לא מזהות כבר ולא מזהים, חלקים ניכרים במציאות, כי גם הם בתוך תבניות. ורק אחרי שגננות עשו עם זה פעילות, ושאלו שאלות מנחות, והקריאו עוד סיפורים כאלה, ובכלל שהגנים נהפכו לגנים מודעי מגדר, רק אז הילדות והילדים...
היו מסוגלות להבין, לקלוט.
כן, התחילו.
לקלוט.
בדיוק, לקלוט את זה והתחילו להגיב אחרת. עכשיו, אז אני באמת, הסיפור הזה המחיש לי, אני כבר ידעתי קודם, זאת אומרת, בתוך מנהיגות זה חלק ממה שאנחנו עוסקות בו, זה ספרות, אבל זה המחיש לי עד כמה הנושא הזה הוא בהול. ועד כמה יש צורך ש... אז אני התייחסתי בעיקר לנשות ואנשי חינוך, אבל היום זה מאוד חזק בהורים ובכלל, עד כמה יש צורך בעצם לתת כלי לזהות ספרים שהם כן שוויוניים, ולזהות גם מטיות בספרים שיש בהם מטיות, שזה עדיין רוב הספרות, כדי שאותן גננות ואותם הורים ואותם גננים, מורות מורים, יוכלו לזהות ולהחליט מה לעשות, איך לתווך, איך להקריא את הסיפורים וכולי, ואז בניתי, פיתחתי את מדד מנהיגות על הספרות שווה, אני פיתחתי אותו מהסיבה הזאת, וגם כי אני הכרתי מלימודי המגדר שלי את מדד בקדל, שהוא מדד לסרטים, והרגשתי שצריך כלי כזה לספרות, ופיתחתי את המדד הזה, את מדד מנהיגותה, שבעצם כולל 4 קריטריונים, אחד זה כמה גיבורות יש וכמה גיבורים, תכף אני ארחיב ואני אגיד על זה עוד משהו בהקשר לספר שאני כתבתי. אנחנו יודעות שיש הרבה יותר גיבורים בספרות הילדים מאשר גיבורות, יחס של 1:4 בערך. הקריטריון השני הוא דימוי גוף, איך הם נראות ונראים, האם כולם הם 90-60-90 או שריריים וזה, או האם יש גם אנשים מלאים שהם לא המכשפה רעה, כן? שהם הגיבור או הגיבורה, האם יש אנשים עם צבעי אור שונים. סינר ומזוודה זה הקריטריון השלישי, שמסתכל על התכונות בעצם של האם כל הגברים הם רק לוחמים, הם מנהיגים, יוזמים, או האם גם גברים יכולים לבקש עזרה, לשתף פעולה, ללכת אחרי מישהו אחר או אחרי מישהי אחרת, האם הגברים גם חומלים, מטפלים, האם הם גם, אם יש אבא, אז אם הוא הורה פעיל, או שהוא רק זה שמוביל והולך לעבודה. כן. האם נשים הם גם יוזמות, או שהן רק ופעילות וחכמות, או שהן רק מתעסקות באיך הן נראות ובמשפחה וכולי.
ובמה המלפשות?
זה הקריטריון.
נכון.
זה הקריטריון השלישי, והקריטריון הרביעי נקרא קשת גוונים, והוא בעצם מתייחס לדייברסיטי. האם יש לנו בתוך הסיפור אוכלוסיות שונות, האם יש לנו איזושהי דמות שהיא עם צורך מיוחד, האם יש לנו דמויות שמייצגות את הקהילה הלהט"בית, ויש לנו דמויות ממוצאים שונים.
ומה שאת בעצם אומרת, מה שאת בעצם אומרת, אם אתם רוצות או רוצים ללמד את הילדים שלכם, שוויון מגדרי, אז תבחרו להם את הספרים שאתם יכולים למצוא שם שוויון מגדרי, לפי הסולם הזה, איך קראת לו?
לפי מדד מנהיגותה לספרות שווה. מדד מנהיגותה
לספרות שווה, בדיוק.
נכון, נכון. אני ארחיב ואומר שיש גם ערך להקריא, כי היום קשה מאוד למצוא סיפור שאין בו אף הטיה, אז יש גם ערך להקריא ספרים שיש בהם הטיות, אם את יודעת לזהות בעצמך את ההטיות, ואז את יכולה לבחור מה לעשות איתם.
נכון.
לדוגמה, לתווך אותם, לדבר עליהם, לעורר חשיבה ביקורתית אצל הילד או הילדה, אז זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי.
ואז אותה ילדה יכולה לשאול את הגננת, ואיפה האמא של האחים וה...
מה?
ואז נכון. הילדה יכולה לשאול את הגננת, ומה, מי זאת האמא של האחים האלה?
נכון, נכון, לא, זה בדיוק זה, לא לקבל שום דבר לא ללכת רק אחרי כולם ואחרי העדר, אלא לחשוב על הדברים, לחשוב עליהם בצורה עצמאית, זה מאוד מאוד משמעותי. אני אגיד שמה שמשמח, אם אמרתי שלפני 10 שנים בכלל, באמת הנושא הזה בעיקר בכל הקשרים לגילאים הרכים, גם אצל הורים, גם בחינוך, בגנים, גם... לא היה מדובר בכלל, אני רוצה להגיד ש... או להגיד אולי בכלל זה לא מדויק, אבל כמעט ולא היה מדובר. היום הנושא הולך ומתפתח, ובאמת קבוצת ספרות שווה ש... קמתי את קבוצת הפייסבוק ספרות שווה, היום כבר יש לנו קרוב ל-14,000 חברות וחברים בקבוצה, שהם גם הורים, גם נשות ואנשי חינוך, גם נשות ואנשי ספר, גם נשות ואנשי אקדמיה, וזו קבוצה שבאמת הולכת וגדלה. לפני 3 שנים פייסבוק העולמית בחרה אותה כאחת מ-13 הקבוצות המשמעותיות ביותר בישראל.
קבוצה שווה.
קבוצה שווה, כן, וזה באמת נושא שהולך ומתפתח, והיום אני כבר יודעת, אני מקבלת פניות מסופרות וסופרים, מהוצאות, ממאירות ומאירים, שבעצם רוצים מראש להבין את המדד, ורוצים מראש לנסות ולראות האם הספרים שלהם יכולים להיות יותר שוויוניים, וזה תהליך מדהים בעיניי.
זה יפה, ואת בעצמך כתבת את לביאת.
נכון, אז הנה אני אגיד, אז את לביאת, כן, יש לי פה, טוב, כן, יש אותו.
אנחנו תכף צריכות לסיים, אז רק תספרי בקצרה, כי אני גם רוצה לשאול אותך, מי האישה מעוררת ההשראה שלך, אם נספיק?
כן, אז אני אגיד שלביאת זה באמת סיפור של, סיפור שכתבתי של ילד, זה קצת הסיפור שלי באיזשהו מקום, של ילדה שמחפשת בגן, הגננת מחלקת ספרים לפי החיה שהם הכי אוהבות ואוהבים, והיא אומרת שהיא הכי אוהבת לביאה, ומחפשות ספרים ומגלות המון ספרים על הריות, שהגיבור הוא אריה, אבל אין סיפור שהגיבורה היא לביאה, ואז הן יוצאות למסע לשנות את המציאות הזאת. וכן, והספר הזה באמת, הוא כבר יצא לפני 5 שנים, אני אגיד שאני כבר עכשיו בעבודה, אני מקווה שבקרוב יצא הספר הבא, וזה בהחלט ספר שמדבר בדיוק, בדיוק על הנושא שאנחנו דיברנו עליו עד עכשיו.
יפה, ועכשיו תספרי לי, אני חייבת לשמוע ממך, מי האישה שלך שמעוררת בך השראה לפני שאנחנו מסיימות?
אוקיי, אז אני אגיד, קודם כל, שאלה מאוד קשה עברו, כי יש לי הרבה...
הרבה נשים מעוררות השראה, כן, אני יודעת.
הרבה, אני אגיד שאני מעריכה ומעוררת בהשראה הרבה הרבה נשים, אני חושבת שקודם כל, אנחנו חייבות להכיר בזה, שכל מהלך שאנחנו עושות, אנחנו על כתפיהן של הרבה אחרות שלחמו במלחמות הרבה יותר מורכבות, ואפשרו לנו להיות פה, אז... בשבילי זה מאוד מורכב. אני אגיד גם שיש לי ככה איזו מחשבה שהייתי רוצה להגיד, אני חושבת כן על סבתא שלי, על אמא שלי, אבל אני כן אגיד, אני כן אדבר על, אני אדבר על אחת מהדמויות שאני מאוד מאוד מחוברת אליהן, מחוברת נפשית, וזאת מלאלה יוספזאי. מלאלה יוספזאי היא... ילדה שגדלה בפקיסטן, ובעצם אביה היה אחד ממי שגרמו לזה שיפתחו בתי הספר לבנות, וכשהטליבן נכנסו אל פקיסטן ועשו שם הרבה מאוד זוועות, אחד מהדברים שהם עשו, הם גם סגרו את בתי הספר לבנות, אז הגיעו ה-BBC אל אבא של מלאלה, וביקשו ממנו שימצא את אחת מהנערות שלמדו בבתי הספר, הם רצו לנערה בת 16, ושימצא נערה שתהיה מוכנה לכתוב ל-BBC יומן, בעילום, כמובן בעילום שם, כי זה מאוד מאוד מסוכן, כדי שידעו מה קורה בזה, והוא חיפש, ואף אחת מהנערות לא רצתה, כי זו הייתה סכנת חיים, ומי שרצתה, ההורים לא הסכימו, כי זאת הייתה סכנת חיים, ומלאלה, שהייתה בת 11, שמעה את זה ואמרה, אני רוצה לכתוב. והיא אמרה את זה כי היא הכירה, היא כן ילדה בפקיסטן בת 11, היא הכירה את הסיפור, היא הכירה בעצם את היומן של אנה פרנק, ואיזה השפעה הייתה לו בעולם. והיא כתבה יומן והיא שינתה והביאה את דעת הקהל העולמית לכל מה שקרה שם בפקיסטן. והטליבן הצליחו להעלות על זה שהיא זו שכותבת את היומן, ירו בה בראשה, והיא נחשבת נס רפואי, הטיסו אותה לאנגליה, היום כל משפחתה באנגליה והיא באנגליה, הצילו אותה למרות שהיה לה כדור בראש, והאישה הצעירה ביותר, האישה סלש האיש, האדם, הבריאה הצעירה ביותר שזכתה בפרס נובל, היא זכתה כשהייתה בת 17, והיום מובילה תנועה שמיועדת לעזור לילדות ולנערות בכל העולם, ואני מאוד מאוד מעריכה אותה, ואני חושבת שזו דוגמה טובה, ואני מכניסה אותה לכל גן ובכל קורס הורים, כי אני חושבת שהיא מראה לילדות ולילדים שלנו, שבכל גיל אפשר לשנות עולם.
ואנחנו צריכות לסיים, ואני חייבת להודות לך שהיית איתנו היום. יש לנו עוד על כל כך הרבה מה לדבר עוד, אולי תבואי עוד פעם, נעשה עוד שיחה על מלא דברים שלא הספקנו לדבר. אז המון בהצלחה, ואני הייתי לוקחת את זה לחינוך מינקות, ואני אקח את כל הכלים שלך ונעשה מתאמים. טוב, אז המון... כן.
אני רוצה להודות לך, אני אגיד שאני אשים קישורים לקבוצות וזה.
אני אשלח לך את הקישור, והמון תודה, ותודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נעבור בשמחה, תודה לך טל, נעבור לתקשיב לי אחי של יורם גאון וישי לוי, בהשתתפות מקהלה צעירי מורן, להתראות.
יש פה ישן ויש פה חדש, יש פה חלב ויופי של דבש. כאן חיו כל גיבורי התנך, דוד ושלמה, גדעון ויפתח. יש צדיקים ויש קצת פחות, ויש מבצעים ויש הנחות, ויש גם בת קול שזועקת בניי, מתי כבר תפסיקו לריב בחיי?
תקשיב לי אחי, יש פה הכל, נשא ירוק ורקיע כחול, נגב צהוב נעבה במדבר, לפי דעתי לא חסר שום דבר.
מהגליל לערבה, מעל מחייכת השמש, רק אם הייתה קצת יותר אהבה
הייתה לנו ארץ מושלמת. יש פה כל טוב, שמעת מי